טוב, ערב טוב לכולם, בואו כולם מוזמנים לשבת, אנחנו נתחיל. ואנחנו היום ממשיכים עם דברים שקשורים למרחב הגליל, די קרוב אלינו בהקשר הזה, ממגדל נוניה למגדל צבעיה, בין מרים המגדלית, שאתם יכולים לראות, לאיוב המקראי, ומה לשמשון בהקמת המקדש. אז אנחנו ננסה לחבר את כל הדברים האלה.
לעשות קוקטייל,
נכון? לכאורה מה הקשר? אבל אנחנו ננסה לראות מה הקשר. אז בואו נתחיל ככה לזרום לנו. על שפת הכנרת ישנו אתר שכולנו מכירים אותו, מושבה שהוקמה בתחילת המאה ה-20, נקראת בשם מגדל. באותו אזור היה כפר ערבי שנקרא בשם אל מג'דל, והמגדל הזו נקראת כך מכיוון שהיה יישוב קדום שנקרא בשם מגדל, שאף אחד לא ידע בדיוק איפה הוא. צריך לזכור שבמאה ה-19 למשל, כאשר מקימים, או בתחילת המאה ה-20, אף אחד לא יודע בדיוק איפה זה מגדל, אבל זה בסביבה, זה באזור, ולכן גם מקימים את המושבה מגדל, באותו מקום שאנחנו יכולים לראות את זה. ואחרי כשאנחנו מדברים על מגדל, אנחנו יכולים לראות שמגדל כבר קיימת בימי הבית השני, והיא מופיעה בכמה וכמה אזכורים, אנחנו תכף נעבור ונראה, כשהאזכור המשמעותי מבחינת הדברים שנראה אותם אחר כך עליו בהמשך, קשור דווקא לעולם הנוצרי, לברית החדשה, שכן במקום הזה שנקרא בשם מגדל, גרה גברת אחת שנקראה בשם מרים, מרי מגדלן, מריה מגדלנה, מרים המגדלית, שעל פי מה שמופיע בלוקס פרק ח', וגם כמה אנשים שנרפאו מרוחות רעות ומחולאים, וביניהם מרים הנקראת מגדלית, אשר שבעה שדים יצאו ממנה. כן? ישו בין שאר הניסים שהוא עושה, בין שאר הדברים שהוא עושה, הוא מוציא ממנה כל מיני שדים, ולכן היא נקשרת, נפשה נקשרת בנפשו, והיא הולכת אחריו, היא הופכת להיות תלמידה שלו ומסתובבת יחד איתו. ובברית החדשה מרים המגדלית היא אישה יהודייה שמתוארת כתומכת מרכזית בישו, היא הולכת יחד איתו, היא מסתובבת יחד איתו, היא אפילו ידועה ומופיעה בחלק מהמקומות כשליחת השליחים, ועל פי ספרי הבשורה היא הייתה אחת מהאנשים שנכחו בצליבתו של ישו, והיא זו שטיפלה בגופתו אחרי שהוא רד מהצלב, והיא הייתה זו שלה בישר המלאך על קומו לתחייה של ישו. כלומר, בתיאולוגיה הנוצרית, הדמות הזאת של מרים המגדלית, מרים ממגדל, היא דמות מאוד חשובה ומאוד מאוד משמעותית. עד כדי כך שלדעות שונות לאורך ההיסטוריה, היא כנראה אפילו הייתה בת זוגו של ישו, בשלב מסוים אפילו התחתנה איתו, ואולי אפילו נולדו להם ילדים. לפי חלק מהדעות, בכל מיני קבוצות נוצריות, אמנם זה קבוצות שנמצאות בשוליים, בעיקר מכירים את זה בכל מיני תיאוריות קונספירציה למיניהם, כדוגמת צופן דה וינצ'י ואחרים, אבל זה דבר שקיים ודבר שהולך ולבא, אבל דמותה של מרים היא מאוד מאוד חשובה, וכמובן שאם מרים המגדלית היא דמות כל כך חשובה בתיאולוגיה הנוצרית, אז אחד הדברים שקורים, זה שהמקום שממנו היא באה, המקום שבו היא גרה, המקום שבו היא נמצאת, גם הוא הופך למקום חשוב. ולכן אנשים נוצרים, צליינים, רוצים להגיע אליו, רוצים לבקר בו, רוצים להכיר אותו, ולכן גם בשלב מאוחר יותר גם יתחילו חפירות ארכיאולוגיות, ואנחנו תכף נעסוק בזה. מגדל הזו היא גם מזוהה כמקומה של תריכי או תריכיה. תריכי ביוונית פירושו של דבר המקום שבו ממליכים דגים, מקום המלאכת דגים, שכן צריך לזכור שבאותם הימים אין מקררים, ולכן אם אתה דג אז יש לך שתי אופציות, או לאכול את הדג מיד במקום או אם אתה רוצה לשמור אותו אתה צריך לשמר אותו באיזושהי צורה, ואחת הצורות הייתה באמצעות המלאכה, ולכן מליחים ודגים מלוחים. כן? בגלל זה היהודים כל כך אוהבים הרינג. זה בקידוש השבת, מזה זה בא. כי כבר אז הם התעסקו עם הדברים האלה. והמקום שנקרא בשם תאריכי, תאריכיה, הוא מקום שבו עסקו בהמלכת הדגים. כמובן שזה מקום שקשור לדגים, אז הוא נמצא בזיקה לכנרת. וגם מקומה של תאריכי לא היה ידוע, אבל תאריכי חוברה לסיפור של מגדל, כי זה מקום שנמצא על שפת הכנרת, כי זה מקום שנמצא בשולי בקעת גינוסר, כי זה מקום מרכזי וחשוב, ולכן אתם יכולים לראות, זה נמצא ברשימה של ביצורי יוסף בן מתתיהו, כאשר יוסף בן מתתיהו מארגן את ההכנה לקראת המלחמה נגד הרומאים במרד הגדול, אז אחד המקומות זה אותו מקום שנקרא בשם תאריכי. ולא רק זאת, אלא כאשר מתאר יוסף בן מתתיהו את הקרב בגמלה, אז שם כתוב, וגם העיר גמלה אשר מעבר לים כנרת מול תאריכי מרדה עוד ברומאים. ולכן, עד שנת 1968, אף אחד לא ידע היכן מקומה של גמלה. וכולם חשבו שזה נמצא מעבר לרוקד, במקום שנקרא ג'מלה, במקום שנקרא בשם סחן אל ג'אולן, כל מיני וריאציות על הנושא איפה נמצא מקומה של גמלה, ואף אחד לא ידע היכן מקומה של גמלה. ב-1968, במסגרת סקר שנעשה, שכן החליטו שצריך לעשות סקר ארכיאולוגי, לראות מה יש ברמת הגולן, לקחו שתי חוליות סקר, אחת בראשותו של שמריה גוטמן, אחת בראשותה של קלר אפשטיין, נתנו לכל חוליה כזו ג'יפ, נתנו להם כמה מתנדבים שצורפו אליהם, ואמרו להם, יאללה חבר'ה, תלכו לבדוק איפה יש אתרים ארכיאולוגיים ברמת הגולן. ומכיוון שאף אחד לא יודע, כולם חשבו שהולכים להחזיר את רמת הגולן, למצוא אותה חזרה לסורים, כי התודעה באותם הימים הייתה שזה כמו אחרי מבצע סיני. מבצע סיני הסתיים, עברו כמה חודשים, ומסכו חזרה את כל השטחים שנכבשו במסגרת מבצע סיני, וגם אחרי מבצע ששת הימים, בשנה הראשונה, חשבו, התחושה המדינית הייתה שהולכים למסור חזרה את השטחים האלה במסגרת הסתרים כאלה ואחרים, ולכן הסקר הארכיאולוגי שנעשה נקרא בשם סקר החירום, רצו מהר מהר לעשות סקר, ומכיוון שהם לא ידעו כמה זמן עומד לרשותם, אז הם לא יכלו לעשות סקר ארכיאולוגי בצורה הרגילה כפי שעושים סקרים. סקר ארכיאולוגי נעשה בצורה כזאת שבה אתה לוקח מפה, מחלק את המשבצת ל-10 על 10 קילומטרים, הולך את כל השטח ברגל מטר מטר, ומסמן בכל מקום מה מצאת, כמה חרסים, כמה דברים, כמה פה, כמה שם, ולכן כמובן שמפת סקר, להכין סקר ארכיאולוגי כזה, זה דבר שלוקח הרבה מאוד זמן. אף אחד לא יודע כמה זמן יהיה, ולכן מה שעשו, החליטו לעשות סקר בצורה אחרת, כמו שאמרתי, לקחו שתי חוליות, לקחו ג'יפ, נתנו להם, אמרו להם, כל מקום שמסומן במפות הסוריות, חירבה, תלכו לדאוג מה יהיה שם. אז באחד המקומות שהיה חירבה כתוב דיר כרוך, דיר זה נשמע להם כמו מנזר, אמרו יופי של מקום, ושמריה גוטמן מגיע עם החוליה שלו, כדי לבדוק את האתר של דיר כרוך היום, ליד מגרש החנייה של גן לאומי גמלה. בחוליה של שמריה גוטמן, היה לו קיבוץ מקצעיר. איזה פזיזה. איזה פזיזה, בחור שהשתחרר מהצנחנים קצת לפני כן, והיה עם הרבה מרץ, עם הרבה מוטיבציה, ולא היה לו יותר מדי מה לעשות, ואמר, יאללה, אני מתנדב להיות בחוליה הזאת, ללכת ביחד עם שמריה וחפש וזה, הבחור שכזה קוראים יצחק יגן, בקיבוץ אפיקים, ולא רק שהוא התנדב, היה בעל מוטיבציה וכל מכלל וזה, הוא בתור קיבוצניק כזה רציני וזה, קיבל מתנה לבר מצווה. באותם הימים כל ילד בר מצווה היה מקבל מתנה. מה הוא קיבל? ספר. מה הספר שהוא קיבל? תולדות מלחמת היהודים עם הרומאים. וההורים שלו, שרצו שהוא יהיה אדם משכיל ויהיה אדם רציני, חייבו אותו כל ערב לקרוא פרקי היום ביוסף בן מתתיהו. לא פרק יומי בתנ"ך, אלא והוא ידע בעל פה את כל הטקסט של יוסף בן מתתיהו, כי הוא דקלם אותו ולמד אותו וכל אחד וזה. וכשהוא היה מגיע עם שמריה לכל מיני מקומות, אז הוא היה יורד מהג'יפ, שמריה היה הולך לבדוק את החירבה שמסומנת במפה, ויצחק היה אומר לו, תשמע, כשאתה מסתכל על זה, אני קופץ פה לגבעה הסמוכה, ואני הולך לראות מה יש שם, ואני קופץ לגבעה ההיא, ואני קופץ לגבעה ההיא, ולכן לא מעט אתרים ברמת הגולן נתגלו לראשונה וזוהו על ידי הבחור שכזה יצחקי, יצחק יגאל, וכששמריה מגיע לדיר כרוך, אז הוא אומר לו, כמו שהוא אומר לו תמיד, וזה, אתה פה תדעו, אני רק קופץ עד קצה השלוחה ואני הולך לראות מה יהיה שם. והוא קופץ עד לקצה השלוחה, והוא עומד מול גמלה, והוא פתאום רואה מולו את הכנרת, והוא רואה מעבר לזה את מצוק הארבל, והוא רואה את מגדל, והוא רואה את זה, והוא אומר, הנה עבר לזה בדיוק התיאור. וגם העיר גמלה, אשר מעבר לים כנרת, מול תריכי, ויש לו צורה של גמל, ויש לו זה, אז הוא רץ לשמריה, הוא אומר, שמריה, בוא, אתה מוכרח לבוא, מתן, וזה. שמריה מגיע יחד איתו, מסתכלים על המקום, ואומר, זה, יכול להיות, אולי, שמריה היה ארכיאולוג רציני. קיצור, התחיל סקר, ואחר כך חפירה ארכיאולוגית, והם אנחנו כולם יודעים איפה המקומה של גמלה, וכולם נוסעים לבקר את גמלה, כי אנחנו יודעים את זה. אבל שוב, תאריכי קשורה לזיהוי של גמלה, ולכן באתר ההנצחה לבני הגולן שנמצא בגמלה, אז יש שלט גדול שאומר, בעובדך כאן במקום הזה, מעבר לים כנרת, מול תאריכי, זכור את מתיישבי הגולן שנפלו בהם. אז הנה, אז זו תאריכי, שנקשרת גם היא למגדל, והיא קשורה שוב לסיפור הזה של הדגים שאנחנו יכולים לראות אותו בעניין הזה. אבל יש לנו בעיה טכנית, שכן במקורות היהודיים יש שני מגדל. אנחנו קוראים לזה מגדל, 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 מגדל תאריכי. אבל כשאתה הולך למקורות היהודיים יש שני מגדל. יש מגדל אחת שנקראת בשם מגדל נוניה, ומגדל אחת שנקראת בשם מגדל צבעיה. אם תרצו, מגדל הדגים או מגדל הדייגים, נוניה נון זה דג, כן? מגדל הדגים או מגדל הדייגים, ומגדל הצבעים, מגדל הצבעים. עכשיו כמובן נשאלת השאלה, האם זה שזה מופיע כשני שמות שונים במקורות היהודיים, האם מדובר בשני יישובים נפרדים ושונים, או שאולי זה אותו יישוב? כי יש לנו כפר ערבי שנקרא בשם אל מג'דל, יש לנו זיהוי מכל מיני מסורות וכל מיני דברים שמגדל, מה שנקרא היום מגדלה, זה המקום של מגדל, אבל האם זו מגדל נוניה או מגדל צבעיה, או שאולי בכלל זה שני דברים עוד? עכשיו, בתוך הנושא של זיהוי מקומות, אחד הדברים זה שימור שמות, אז כמובן שהשאלה היא, אז הדבר הזה, זה מגדל נוניה או מגדל צבעיה? אז בואו נלך לראות קודם כל מה זה מגדל נוניה, מה אומר לנו המקור, מה אומר לנו המקורות היהודיים, המגדל נוניה. אמר רבי אבאו, אמר רבי שמעון בן לקיש, שהוא חכמים גליליים, כדי שילך אדם ממגדל נוניה לטבריה. יש שם שאלה כמה זמן לוקח לבצק להחמיץ. כשאתה עושה עיסה, כמה זמן לוקח לזה? אז אתם יודעים, כמו מושבניקים וכמו אנשים וכן וכל וזה, אין להם שעון, הם לא מחזיקים שעון על יד, הם אומרים כמה זמן. כמו שלוקח לבן אדם ללכת מהמקום הזה עד למקום הזה, כמו שלוקח לך לעשות פעולה כזו או אחרת, אז רואי, כדי שילך אדם ממגדל נוניה לטבריה. אז מה שאנחנו רואים כאן קודם כל, זה שמגדל נוניה נמצאת באזור של טבריה. טווח הליכה, אפשר ללכת, וזה מרחק הליכה לא מאוד מאוד גדול, שכן זה הזמן שלוקח לבצק הזה להחמיץ, אז זה נמצא בסביבה הכולה. אז אומרת הגמרא מיל, כן? כמה זמן זה, כמה המרחק הזה שלוקח? זה מרחק של מיל. אז לא אתה אומר, ונעים המיל, אז תגיד מיל, למה אתה צריך להגיד, כמו שהולכים מיל, מיל וזה? הקמה שמלן לשיעור הדמיל כמגדל נוניה ועד טבריה, כמו יוצא מכך שזה המרחק. אמר רבי אבאו, אמר רבי שמעון בן לקיש, לא, 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 זה לא מיל, אלא לגבל ולתפילה ולנטילת ידיים, ארבעה מילים. עכשיו מיל זה מרחק של קילומטר וחצי. במילים אחרות, ארבעה מילים זה שישה קילומטר. שישה קילומטר. מה המרחק? נטווח אל המגדל. כלומר, פתאום אנחנו מתווסים לנו עוד עדויות שנותנים לנו איזושהי הבנה שאכן מגדל הזאת, שאנחנו מכירים אותה בשפת הכנרת, היא כנראה מגדל נוניה. עכשיו זה גם מסתדר. מגדל נוניה זה המגדל של הדגים, מגדל של הדגים, דייגים, שם עושים המלאכת דגים, ולכן זה נקרא תאריכי, והכל איכשהו מסתדר, הכל ביחד, והכל טוב, והכל נפלא, והכל נהדר. אז הוא מגדל נוניה. ואם זו מגדל נוניה, שהיא גם מגדל של מרים המגדלית, ואם מרים המגדלית היא כל כך חשובה בעולם הנוצרי, אז יבואו הפרנסיסקנים וילכו לעשות חפירות ארכיאולוגיות במגדל כדי למצוא מה יש שם. כדי למצוא את השרידים הארכיאולוגיים שנמצאים שם באותו מקום, וכך מחליטים לעשות חפירות ארכיאולוגיות במגדל. זה מתחיל כבר במאה ה-19, מוצאים בית מעיין, כמובן שהם מוצאים בית מעיין, זה מבנה ציבורי גדול, שהארכיאולוגים מוצאים מבנה ציבורי גדול ביישוב יהודי, אז הם ישר אומרים שזה בית כנסת. וכך הפרנסיסקנים שחופרים שם אומרים, מצאנו את בית הכנסת של מגדלה. ככל שהחפירות התקדמו, זאת אומרת, זה לא בית כנסת, זה בית מעיין, אבל אין לה חפירות. אבל אי אפשר היה לעשות חפירות ארכיאולוגיות משמעותיות ורציניות, מכיוון שכל השטח שאנחנו מכירים אותו של האתר של מגדלה, היה בבעלות בחורצ'יק מהמושבה מגדל, והוא בתוקף הדברים שהוא עשה שם, הקים שם כפר נופש, וחוף לרחצה, והיה שם חוף נחמד ויפה שנקרא בשם חוף הוואי, וכולם באו לחוף, אבל אם יש שם חוף, יש שם נכס, יש לנו, אפשר לעשות חפירות ארכיאולוגיות, ואף אחד לא עושה שם חפירות ארכיאולוגיות באתר הזה. אז הגיע שנת 2000. שנת 2000, בקורת אירועי אוקטובר 2000, ובקורת כל מיני דברים כלכליים אחרים חלם לזה, הבחור שפשט את הרגל.
קבוצה.
קבוצה. שוב פשט רגל. והחליט... והחליט למכור את הנכס. והחליט למכור את הנכס. עכשיו השאלה, למי מוכרים אותו? אז מגיעים כל מיני אנשים, כל אחד רוצה לקנות, בוא, שם, יש הצעות שונות כאלה ואחרות, ובין המציעים השונים שבאו כדי להציע הצעה לקנות את המקום, היו גם קבוצות נוצריות שונות, שבאו ואמרו, זה היה המקום של מגדל, זה היה המקום של מרים המגדלית, זה היה המקום של בת הזוג של ישו, מאוד מאוד חשוב, מאוד ראותי, אנחנו רוצים לרכוש את המקום, כי אנחנו רוצים להקים פה בית מלון לטובת צליינים נוצרים. והאב סולנה ממקסיקו, קתולי, הוא היה זה שהוביל את קבוצת הרכישה שזה, הגישו הצעה ורכשו את המקום. והם בתוכניות שלהם הולכים לבנות שם בית מלון. אבל מכיוון שהאתר רשום כאתר שיש בו חשד לעתיקות ארכיאולוגיות, אז הפרוצדורה במדינת ישראל היא שצריך לקבל אישור ורישיון מרשות העתיקות כדי לשחרר את השטח לפני שאפשר יהיה לבנות. ואז באים אליו הארכיאולוגים של רשות העתיקות ואומרים לו, כל כך יש כאן איתה, ומאוד, אבל לפני שאתה הולך לבנות, אנחנו צריכים לעשות פה איזושהי חפירת בדיקה, לראות מה יש כאן, מה קורה, מה פה שם, כאן וכל זה. אז הוא אומר, בסדר, אני מבין שזה החוק, אוקיי. כמה זמן ייקח עד שתשחררו לי את השטח? אז הוא אומר, תשמע, אנחנו לא יודעים פה על ממצאים מי יודע מה וכן וכל זה. שבועיים, שלושה, אנחנו עושים איזה עבודה וכן וזה, עושה חפירת בדיקה, ותשחרר לך את השטח. והם הולכים להתחיל חפירה ארכיאולוגית כדי לשחרר לו את השטח. מצחיק, נכון?
לא, זה לקח כמה שנים.
עד היום הוא לא כאלה. עד היום הוא עוד לא יכול לעמוד בתוכניות כמו זה, כי כשהתחילו לעשות את החפירה הארכיאולוגית, פתאום הסתבר שהמקום הזה שרוצים לבנות עליו את המלון, זה בדיוק מרכז הכפר היהודי שנקרא בשם מגדל. וכשהתחילו החפירות הארכיאולוגיות, פתאום התחילו למצוא כל מיני דברים. כך למשל, אתם רואים פה את הקיר הזה שנמצא כאן, תסתכלו כאן על הריצוף הזה, זה חלוקים, כמו שאנחנו מכירים בקרקעית הכנרת, ואלה אבני בנייה, כי זה בדיוק קו המז, אחד לכאן הגיע קו החוף. רגע, אז מעניין לראות, תראו איפה נמצא החוף היום, החוף נמצא פה. אבל בעבר החוף הגיע עד לכאן, זה קרקעית הכנרת, זה מזח, ופתאום בחפירה הארכיאולוגית מצאו את כל המזח הזה של... הכפר הזה של היישוב הזה של מגדל. מה שכמובן שוב הדליק את כל הנורות האדומות, אמר, הנה מגדל נוניה, הנה הדגים, הנה מזח וסירות דייגים וכל מיני כאלה ואחרים. תוסיפו לזה את העובדה שכמה שנים לפני כן, שם, ממש על החוף הזה, מצאו את הסירה שמוצגת היום בבית יגאל אלון, כן, שנקברה בתוך בקרקעית הכנרת. כלומר, החפירות הארכיאולוגיות פתאום פתחו, אז קודם כל עצרו לו את הבנייה, לא נתנו לו לבנות. לקח כמה שנים טובות עד ששחררו לו חלק מהשטח כדי שהוא יוכל להתחיל לבנות, ואתם רואים שבשולי החפירה הארכיאולוגית זה חלק מהמבנה שנבנה, נבנה שם כנסייה, נבנה שם אולי מתכנסות, קפלות ובית מלון שהולך שם, אבל זה בשולי האתר הארכיאולוגי, לא בדיוק איפה שהם תכננו לעשות את זה. ככל שחפירה ארכיאולוגית ממשיכה, אז הם מוצאים שיש רחוב שלם, וברחוב הזה יש חנויות, ובחנויות האלה מוצאים חביות עם דגים מלוחים, שאריות של דגים מלוחים, והם מוצאים בריכות דגים, והם מוצאים את כל הדברים האלה שקשורים לתעשיית, בסדר? לתעשייה שקשורה לדגים, וכמובן שהדבר הזה רק חיזק את ההשערה וההצעה שאכן המקום הזה שחשבו שהוא מגדל, שהוא תאריכי, הוא אכן מקומה של תאריכי, הוא אכן מקומה של התעשייה הזאת, של הדגים שאנחנו יכולים לראות אותם. אבל כמובן לא היה ברור בינתיים בשלב הזה ממתי זה ומי גר כאן, אבל ככל שהמשיכו לחפור, אז התחילו למצוא גם כל מיני בתים שבתוכם יש רצפות פסיפס. והנה רצפת פסיפס שבה יש איתור של סירת דייגים. ושוב, רצפת פסיפס זה דבר שעולה הרבה מאוד כסף, ולכן מי שמזמין את רצפת הפסיפס זה לא משהו אקראי, זה בן אדם מתכנן ומזמין, ואם הוא טרח לשלם כסף כדי שישימו לו בשטיח בבית סירת דייגים כזאת, אז בהחלט ייתכן שמדובר באיזשהו אדם עשיר שזו הייתה הפרנסה שלו, אלה היו הדברים שלו, וכך אנחנו יכולים לראות איך החפירה לאט לאט הולכת ומתקדמת לה. ובתוך החפירה מצאו כמה וכמה דברים, כמו למשל, מה שאמרת נכון רגע, הנה מקווה טהרה, מה שכמובן הוכיח שמדובר ביישוב יהודי, ביישוב יהודי. במקביל נתגלתה כאן גם מחתה, אתם רואים כאן את החלק הזה של מחתה, שבר שזה מחתה שנתגלתה כאן במקום הזה, וכשהתחילו לבדוק גם את כל החרסים וכל המטבעות וכל הדברים וכל העניינים, ברור לגמרי שמדובר ביישוב מימי הבית השני שנמצא שם באותו מקום, כלומר ההתאמה הזאת של האתר הארכיאולוגי הזה שנחפר לאתר שנקרא בשם מגדל נוניה הלך והתחזק, הלך והתגבר, וזהו האתר שאנחנו מכירים אותו ורואים אותו. אבל גולת הכותרת שהייתה שם בחפירה כשהתחילו אותה, זה מצאו במרכז האתר מבנה ציבורי גדול, בפנים אולם, באולם הזה יש ספסלים לאורך הקירות, הסתראות האלה כאן, החלק החיצוני הזה כאן, מאותר ברצפות פסיפס, וכמובן שכשאתה מוצא מבנה ציבורי גדול כזה במרכז יישוב יהודי עם ספסלים, עם כל הדברים האלה שאנחנו רואים אותם כאן, כמובן שמיד הנחת העבודה היא שמדובר בבית כנסת. מדובר בבית כנסת. ועכשיו קרו שני דברים מדהימים. אחד...
איפה הפתח שלו?
מה? פתח שלו מפה. כיוון התפילה עולה כאן. בכל אופן... המקווה, לא, המקווה נמצא בשכונת מגורים, שנמצאת בצד. הצמוד לבית הכנסת לא נתגלה המקווה. אבל הדבר הזה יביא לשני דברים מאוד מאוד מעניינים. האחד, כמובן לשמחה וצהלה בעולם הארכיאולוגיה. שכן, אנחנו יודעים שמוסד בית הכנסת התחיל בתחילת ימי הבית השני. בעקבות חורבן הבית הראשון, ולא כפי שאנשים בטעות לפעמים חושבים ואומרים שבתי כנסת התחילו אחרי חורבן הבית השני. בתי כנסת היו קיימים במהלך כל ימי הבית השני במקביל לקיומו של בית המקדש. הדבר הזה עולה מתוך המקורות, הדבר הזה עולה מתוך אמצעים ארכיאולוגיים, כך למשל נתגלו בתי כנסת למשל בגמלה, שהזכרנו אותה קודם. גם לחרבה 3 שנים לפני ירושלים, ואם יש בית כנסת בגמלה שחרב 3 שנים לפני שחרב בית המקדש, אז זאת אומרת שזה בית כנסת שפעל בזמן שבית המקדש היה קיים. אותו דבר במצדה, אותו דבר בהרודיון. וכמובן שככל שהזמן עבר, התופעה הזאת הלכה והסתברה יותר ויותר. בחפירות עיר דוד בירושלים נתגלתה כתובת אפילו שאומרת, אני תאודוטוס בן וטינוס, כהן וראש בית כנסת, בן ראש בית כנסת, בן בנו של ראש בית כנסת, בניתי את הבית הזה לשם קריאת התורה ולימוד המצוות, ואת החדרים הנוספים לשם אירוח מצרכים מן הנכר. כתובת נקראת כתובת תאודוטוס, בעיר דוד, מירושלים, מזמן שבית המקדש קיים, כלומר זה לא רק מחוץ לירושלים היו בתי כנסת, אלא היו בתי כנסת בהרבה מאוד מקומות. אנחנו מכירים את זה מתוך, כמו שאמרתי, מתוך הגמרא ומתוך המשנה ומתוך הספרות, מתוך ספרות חז"ל, אבל כמובן שמעולם הארכיאולוגיה אנחנו לא כל כך מכירים את זה, אבל ככל שהזמן עובר אנחנו מוצאים יותר ויותר בתי כנסת כאלה. היום דרך אגב יש כבר 11. יש כבר 11 מבנים שמזוהים כמבני בתי כנסת מימי הבית השני, זה גם להרודיון ומצדה, ביריחו, בארמונות החשמונאים, חשף פרופסור אהוד נצר זיכרונו לברכה, בית כנסת שחרב ברעידת אדמה של שנת 31 לפני הספירה, במקום שנקרא בשם חורבת אתרי בשפלת יהודה, במודיעין, בקריית ספר, במגדל שהצטרפה לרשימה, ועכשיו ממש מהשנתיים האחרונות יש עוד 3 כבר, אחד מוטי אביאם חפר בתל רכש, בנחל תבור, בתל רכש יש בית כנסת מימי הבית השני, בית הכנסת שנחפר בשיחים ליד ציפורי, ליד הושעיה, שגם הוא בית כנסת מימי הבית השני, ובית הכנסת בארבל שבקיץ האחרון בשכבה כן, עשו בדיקה מתחת למפלס הרצפה, ומצטבר שמתחת למפלס הרצפה הנוכחי, שהוא מהמאה הרביעית לספירה, יש בית כנסת קודם שהיה שם שהוא מימי הבית השני. מה? מגדולי הזאת בסימן שאלה. זה עוד פעם, זה בסימן שאלה. עוד פעם, יש שם בית כנסת מאה חמישית שישית, יש שם שכבה שנמצאת למטה, יש שם סימן שאלה כרגע, האם זה אכן מתערב לרשימה או לא? כנראה שכן, אבל בואו נשאיר את זה כרגע. אבל כל מיני כאשר... מה? הרבה יותר מאוחר, מאות שנים יותר מאוחר. מאות שנים יותר מאוחר. בתי הכנסת הגדולים שאנחנו מכירים אותם, בתי הכנסת ברמת הגולן כולם יותר מאוחרים, וגם בתי הכנסת בגליל, פעם היה ניסיון לזהות את בתי, לתארך את בתי הכנסת לפי צורת המבנה שלהם. ואז כאשר היה מבנה מונומנטלי גדול עם חזית חיצונית מפוארת, עם פתחים מכיוון ירושלים, שנכנסו פנימה לתוך המבנה, ואז היו צריכים להסתובב ב-180 מעלות ולעמוד עם הפנים לכיוון ירושלים. דרך אגב, מה שמוכיח כנראה שאף אחד לא איחר לתפילה. כל מי שמאחר לתפילה, כולם רואים אותו. בתי הכנסת האלה שפעם סברנו בארכיאולוגיה של המאה השלישית לספירה, היום אנחנו יודעים לומר בוודאות שהם חמישית שישית לספירה, הם יותר מאוחר. אבל כל פנים כאשר מצאו את המבנה הזה, כמובן שבעולם הארכיאולוגיה הייתה שמחה וחגיגה גדולה, הנה מצאנו, כלומר זה לא רק מגדל נוניה, זה לא רק הסיפור שלנו, כי מגדל נוניה מוזכרת גם אצל החשמונאים במאבק של בין הורקנוס לבין אריסטובולוס, היא נכבשת ויש לה אזכורים היסטוריים לאורך ההיסטוריה היהודית, ומוצאים את הכנסת, יישוב יהודי, מקוואות, מגדל, כל הסיפור מתחבר, הנה יופי, זה אתר חשוב, משמעותי, ובעולם הארכיאולוגיה כמובן הייתה שמחה גדולה. אבל השמחה העוד יותר גדולה, רגע, לא שכחתי שום דבר, תאמין לי. השמחה העוד יותר גדולה הייתה בעולם הנוצרי. כי באו הנוצרים ואמרו, רגע, אם זאת מגדל, זה המקום שבו הגברת הזאת מרי מגדלן, מרים המגדלית הייתה. ואם היא הייתה בת הזוג של ישו, והוא בא לבקר אותה מפעם לפעם, זאת אומרת שגם הוא בכבודו ובעצמו היה כאן במקום הזה. ובתור יהודי טוב, הוא בטח בא להשתתף בקריאת התורה ובאיזה תפילה פה ושם, חפ מלכה כזה או משהו, הוא בא שם להתפלל וזה. זאת אומרת שבית כנסת הזה זה לא סתם בית כנסת, זה בית כנסת ש... שם הוא עמד, שם הוא דרך, על האבנים האלה הוא בדיוק היה, ולכן מבחינת העולם הנוצרי, וואלה, זה הפך להיות משהו. וכמובן שהאב סולן הישר ניצל את זה, הוא פנה לוותיקן, אמר לי רבותיי שכל נוצרי ברחבי העולם יתרום דולר אחד לטובת החפירות במגדל, כל אחד תרם דולר אחד ופתאום נהיה תקציב של מיליוני דולרים, ועכשיו הוא בא לרשות העתיקות ואמר להם תעשו חפירה ארכיאולוגית. רשות העתיקות מאוד שמחה, כי הם עושים שם חפירה ארכיאולוגית, אז הם שחררו לו חלק מהשטח, כי בכל אופן נוצרה פה איזו סימביוזה מאוד מאוד מעניינת בין הנוצרים האלה לבין החפירה הארכיאולוגית, אז שחררו להם חלק מהשטח כדי שהם יוכלו להתחיל לבנות, וכמו שאמרתי, הם בנו כבר כנסייה, ובנו שם קפלה, ובנו שם מלון, והמלון ממש עכשיו בעוד שבוע, בשבוע הבא, הוא הולך לחנך, הולך להיות חנוכת המבנה של האגף הראשון שהם הולכים לעשות שם במלון, והולכים להרחיב אותו עוד יותר. וכמובן שבית הכנסת הזה היה תגלית מאוד מאוד גדולה, מאוד מאוד משמעותית, מאוד מאוד חשובה. אבל הדבר שאולי היה עוד יותר מעניין ועוד יותר חשוב ועוד יותר משמעותי לסיפור הזה, זה שבבית הכנסת הזה שגילו אותו, ואתם רואים פה את הכניסה שלו, והנה האולם המרכזי שלו, ואתם רואים פה את הספסלים עכשיו, ושמו כאן גגון מעל כדי להגן גם על הפסיפסים וגם מגשם ומשמש ומכל הדברים כאלה. במרכז האולם פה גילו פה איזה מין אבן כזאת שעומדת ונמצאת במרכז אולם ההתכנסות. והאבן הזאת היא אבן מאוד מאוד מיוחדת. קודם כל, פתאום היא אבן שנמצאת במרכז אולם ההתכנסות, אז למה היא שימשה? מה זה הדבר הזה? עכשיו אם תסתכלו היטב, תוכלו לראות שהרגליים של האבן הזאת הן לא שוות. כלומר זה לא משהו שעומד כמשטח ישר, אלא זה משהו שעומד כמו סטנדר. הוא עומד בשיפוע. ועל האבן הזאת התגלו איתורים. כאשר אתם יכולים לראות כאן את הפתחים האלה, את הקשתות האלה, וכל מיני סמלים, אנחנו תכף נדבר על זה קצת יותר ברחבה, כל מיני סמלים מאוד מאוד מיוחדים שצוירו ואיתרו את האבן הזאת. וכמובן שעכשיו השאלה הגדולה שמיד הארכיאולוגים שאלו זה, מה זה הדבר הזה? למה זה שימש? אבן כזאת, שנמצאת במרכז עולם ההתכנסות, אבן שהחלק העליון שלה הוא ישר, והיא נמצאת במין אלכסון כזה, כמו סטנדר כזה, למה זה יכול היה לשמש? והתשובה? אנחנו לא יודעים. צריך לומר ביושר. יחד עם זאת, מאוד מפתה להציע, ולכן החוקרים השונים באמת מציעים, שמה שהדבר הזה שימש, זו בעצם הייתה הבימה. על זה הניחו את יריעות ספר התורה כדי לקרוא בתורה, ובית הכנסת הזה, שהוא מהמאה הראשונה לספירה, מלפני חורבן הבית השני, מלמד אותנו על המנהגים היהודיים ומה היהודים עשו בעצם כבר בבתי הכנסת האלה של ימי הבית השני. אז הנה אתם יכולים לראות את הארץ הזאת קצת יותר מקרוב, הנה הפתחים האלה, השערים האלה שלך לראות. ואתם רואים שזה, מה? ואתם רואים שזה, כן, זה כמו סטנדר כזה, זה נמצא באלכסון, מניחים על זה את הקלף, אז כמובן שואלים אותי במה, בגודל וזה, צריך לזכור שבאותם הימים, יריעות ספר התורה לא חוברו זו לזו, אלא כל יריעה הייתה בנפרד, ולכן כאשר קראו בתורה, הביאו רק את אותה יריעה שבה קראו בתורה, ולכן כל מה שצריך זה צריך אבן יחסית קטנה, צריך משטח יחסית קטן, ולכן זה לא בימה בגודל של כושלה או של איזה מטר וחצי, שני מטר, שני מטר, או דברים כאלה שאפשר יהיה לפרוס אותם, אלא משהו שהוא הרבה יותר קטן, תכף, תכף, בסדר? וכמובן שהאבן הזאת מיד משכה את תשומת הלב, היא מאוד מאוד מיוחדת ומאוד מאוד ככה עניינה וסקרנה. והדבר הכי משמעותי, הכי בולט, הכי מתמיה, שככה משך את תשומת הלב של הארכיאולוגים, היה כמובן האיתור הזה שנמצא כאן, שהוא איתור של מנורת שבעת קנים, שזה לא מפליא אותנו למצוא באתר יהודי מנורת שבעת קנים. ויחד עם זאת, זה מאוד מאוד מפליא אותנו, שכן המנורה הזאת היא מנורה מהזמן שבית המקדש היה קיים. זאת אומרת, בשונה נניח מבית הכנסת, אני יודע מה, בציפורי, שאתה רואה מנורות שבעת קנים, או בית הכנסת בחמת טבריה, שאתה רואה מנורות שבעת קנים ברצפות הפסיפס, שאלה בית הכנסת שמאוחרים במאות שנים יותר מאוחר. כלומר, האומן שצייר ועשה את רצפת הפסיפס בבתי הכנסת, לא ראה מעולם מימיו את המנורה. כי זה מאות שנים אחרי שבית המקדש נחרב. האומן שצייר את הדבר הזה ראה את המנורה. ולא רק זאת, אלא שלפחות נכון להיום, זו המנורה היחידה שמתגלתה עד היום מזמן בית המקדש מחוץ לירושלים. אבל בתוך ירושלים יש לנו כמה גרפיטי, זה לקירות כאלה גרפיטי של מנורת שבעת קנים, למשל ברובע ההרודיאני, אבל איתור מסוגנן, מאותר, קישוט, כל כך ברור, כל כך זה, בזמן שבית המקדש קיים מחוץ לירושלים, אין לנו כזה דבר. מה שמצביע על זה שאותם יהודים עולים לרגל ירושלים, רואים את המנורה, חוזרים חזרה הביתה ואומרים לאומן, שמה בואי נע, כזה אנחנו רוצים שאתה תעשה לנו. והם מוכנים לשלם הרבה כסף ולהשקיע הרבה מאוד כדי לעשות את מנורת שבעת הקנים הזו. ומנורת שבעת הקנים הזו כמובן העלתה הרבה מאוד תמיהות ושאלות. אחת למשל, אתם יודעים שישנה מחלוקת הלכתית בין חב"ד לבין זה, כן, בין רמב"ם, האם הקנים של המנורה היו קנים ישרים או היו קנים מעוגלים? אז בכל איתורי מנורות שבעת הקנים שיש לנו, מרצפות פסיפס, ממערות הקבורה בבית שערים, מזה, מכל כל זה, תמיד הקנים מעוגלים, מה שאומר שחב"ד לא צודקים, במקרה הזה לפחות. הדבר השני, היותר מעניין, שאלה הרבה תמיות והרבה שאלות, זה הבסיס של המנורה. שכן כשאנחנו מסתכלים היום על המנורה, אנחנו תמיד מציירים לנו את המנורה שנמצאת בשער טיטוס, שהיא בצורה של מדרגות כאלה שעולות, ופה אתם יכולים לראות שהרגליים של המנורה זה תלת רגל. וכך דרך אגב בכל איתורי המנורות שמופיעים בכל רצפות הפסיפס, בכל נהרות הקבורה, בכל האיתורים, בכל המקומות וזה. וכמובן שנשאלת השאלה, אז למה בשער טיטוס זה נראה אחרת? למה בשער טיטוס יש מדרגות כאלה, כמו שזה נראה היום בסמל המדינה? ולא רק זאת, אלא שהם מסתכלים על הרגליים, על המדרגות האלה של התחתית של החלק התחתון של המנורה בשער טיטוס, יש עליה כל מיני איתורים וקישוטים, והקישוטים האלה בחלקם הם קישוטים פגנים, לא יהודיים. זאת אומרת, מה, באמת המקדש היו קישוטים ואיתורים לא? ולכן מה שסבורים החוקרים, שבעצם כך נראו הרגליים של המנורה, ומה שאנחנו רואים בשער טיטוס זה פשוט כדי שאפשר יהיה לסחוב את המנורה ברחובות רומא. כל מי שהשתתף פעם באיזה מסע אלונקות והיה צריך לסחוב על הגב שלו חפץ זוויתי לא ישר, יודע שזה מאוד לא נוח לסחוב כל מיני דברים שיש להם כל מיני זוויות וכל מיני צלעות מוזרות כאלה. ולכן בדרך כלל מה שעושים, אתה למכשיר כזה מחבר מנצה, כדי שיהיה נוח לסחוב אותו. והרגליים האלה, כי המדרגות האלה שאנחנו מכירים ברגליים של שער טיטוס, כך סבורים רוב החוקרים, שמדובר בעצם באיזשהו מנצה, באיזשהו ארגז, שתפקידו היה שפשוט יהיה יותר נוח. כשסוחבים את זה על הכתפיים ברחובות רומא, אז אפשר יהיה לסחוב אותו יותר בקלות. ומכיוון שהמנורה הזאת של שער טיטוס הפכה להיות סמל, אז לכן כאשר חזרו חזרה, כאשר עם ישראל חזר לארצו והחליטו לעשות את סמל המדינה, החליטו להשתמש במנורת שבעת הקנים, כי המנורה מסמלת את עולם הרוח היהודי, ולא רק זאת, אלא החליטו בכוונה לבחור את המנורה של שער טיטוס, כדי לומר, טיטוס חשב שהוא לוקח את עולם הרוח ומכניע אותו ומבטל אותו, ואנחנו מחזירים חזרה את עולם הרוח היהודי לארץ ישראל, ומראים לו שזה לא כך. אז הנה המנורה הזאת שהיא בהחלט הפכה לדבר מאוד מאוד משמעותי ומאוד מאוד דרמטי.
פה פעמון ורימון?
מה? לא. יש כדי שמן, כמו שאתם רואים פה, יש את השערים האלה שראינו, הקשתות האלה, ששוב, שחלק מהחוקרים סבורים שאולי מדובר בכניסה למקדש, אתם יודעים שכניסות לבתי כנסת, למקדשים, לדברים וזה, היו להם קשתות כאלה. והאבן הזאת היא אבן מאוד מאוד מיוחדת, וכמובן שהיא הייתה תגלית מאוד מאוד משמעותית, ופורסמה, ובכל העולם באו לראות אותה. המקור שלה מוצג היום במוזיאון ישראל בירושלים, ועשו לה שני העתיקים, שתי רפליקות. אחת עומדת במרכז אולם ההתכנסות של בית הכנסת במגדלה, החזירו את זה חזרה בדיוק לאותו מקום שבו גילו את זה, אבל זה רפליקה. והשני נמצא שם בתוך האתר של מגדלה, בתוך קופסת, בתוך ויטרינה זכוכית, כדי שכל המדריכים וכל מורי הדרך וכל הקבוצות יוכלו לעמוד שם ולדבר על הדבר הזה. וכמובן שזה כשזה נמצא בתוך ויטרינת זכוכית, אז כולם חושבים שזה המקור. בירושלים, במוזיאון ישראל. כי עכשיו המידות של זה, מידות לא גדולות. הרוחב של זה זה משהו כמו איזה 40-50 סנטימטרים, והגובה של זה הוא גם בערך כזה. משהו כזה. משהו כזה. בסדר? לא קראו בשכיבה, אבל קראו בקריאה על הברכיים. כך קראו בתורה, באותם הימים. שכן, טקס קריאת התורה, משום חשיבותו ומשמעותו, במיוחד שאתה קורא את שמו של הקדוש ברוך הוא, אז אנחנו יודעים שגם בית המקדש, כן? והכהנים והעם, כשהיו שומעים את זה, היו קוראים. ולכן,
רגע, האבן הזאת היא לא
מקומית. מה? מקומית.
היא מקומית?
מקומית, מקומית, כן, כן. מישהו סיטט, מקומית חצי קילומטר, זאת אומרת, לא אומר בדיוק...
בסדר, אבל זה כי זה
לא... כן, זה גיר, זה גיר.
גיר.
מה, נו? היית פעם בארבל?
גיר קשה,
שם. היית בארבל? כל המצוק זה גיר, גיר קשה. שמחוסה בשכבה של בזלת מלמעלה, אבל כל כולו זה. ולכן, אתם רואים פה את השחזור של בית הכנסת, ואפשר לראות כאן את הדבר הזה, והנה שוב האלמנט הזה של טקס קריאת התורה, שהוא בהחלט, הייתי אומר, מרשים, והוא תגלית עצומה, הוא תגלית מדהימה מהבחינת הזאת של מחקר...
מצאו את האבן באתרה.
האבן נמצאה באתרה, ככה כמו שהיא, לא הבאתי את זה. דינה אבשלום גורני היא הארכיאולוגית שחפרה שם, וכל התמונות המפורסמות שלה שהיא שמה בפייסבוק שלה וכל כל 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 זה זה איך היא קוראת על הברכיים ליד האבן הזאת ומנקה שם את את החול ואת הדברים וזה, כי כשגילו את האבן הזאת זאת הייתה דרמה גדולה ורעש גדול סביב העניין הזה של מה בדיוק גילו שם ומה היה שם. אז ראינו אתר שנמצא על שפת הכנרת, יש בו פעילות של המלאכת דגים, יש בו מזח ונמל, יש בו, אתה יודע, כבר מתאים לסיפור של מגדל, אבל איזו מגדל? מגדל נוניה. ועכשיו כמובן אנחנו עוברים לסיפור של מגדל צבאיה. האם מגדל צבאיה היא אותו אתר כמו מגדל נוניה, ורק במקרה קוראים לזה איזה כינוי אחר? או שאולי מדובר בכלל ביישוב אחר. ועכשיו אפשר לראות כאן שוב כמה מקורות שמדברים על מגדל צבאיה. דרך אגב, מגדל צבאיה מוזכרת הרבה יותר פעמים מאשר מגדל נוניה. מגדל נוניה מוזכרת פעם אחת בספרות חז"ל. מגדל צבאיה מוזכרת פעמים רבות. כך למשל במדרש באיכה רבה, אמר רבי יוחנן, 80 חנויות של אורגי פלגס היו במגדל צבאיה. כן, אורגי פלגס זה איזשהו טקסטיל, תעשיית טקסטיל, תעשייה שעושה של הריגה, שהיו במגדל צבאיה, וכבר אנחנו שומעים מכאן שהענף התעשייתי, פרנסתם של תושבי מגדל צבאיה, לא הייתה על
דגים.
דגים. וממילא אם היא לא הייתה על דגים, אז כנראה שהיא לא נמצאת על שפת הכנרת, ואז כנראה שזה לא אותו יישוב של מה שחפרנו ומצאנו עד עכשיו. על חשיבותה של מגדל צבעיה אפשר לראות מהתלמוד הירושלמי, שלוש עיירות היה קטמוס שלהם עולה לירושלים בעגלה. כלומר, אלה היו נקודות מרכזיות שבהם אספו את המס, קטמוס זה המס, והמס הזה היו מעלים אותו משם לירושלים, כבול ושיחין ומגדל צבעיה. כבול, איפה היא נמצאת? מערב הגליל. בסדר? כבול. שיחין נמצאת? מרכז הגליל, יד ציפורי. מגדל צבעיה, מכאן אנחנו למדים, שהיא צריכה להיות במזרח הגליל, כי אנחנו רואים פה את שלושת המרכזים האלה, מרכזי המנהל שמהם מעלים את המס לירושלים, ושלושתן חרבו. או שלושת היישובים האלה חרבו, מתי? אנחנו נגיד כמה מילים על זה. כבול מפני המחלוקת, שיחין מפני כשפים, ומגדל צבעיה מפני הזנות. חכמי ישראל נותנים כל מיני סיבות להתנהגותם של האנשים, שהיא זאת שהביאה לחורבן הזה, אבל מה שאנחנו למדים מכאן, למדים על זה שיש יישוב, או שהיה יישוב שנקרא בשם מגדל צבעיה, היישוב הזה נמצא באיזשהו מקום בחלק המזרחי של הגליל, מתוך החלוקה של מרכזי המנהל האלה, היישוב הזה פרנסתו ותעסוקתו היא על תעשיית טקסטיל שקשורה למשהו שקשור להריגה ואולי צביעה, ולכן מגדל צבעיה כבר מצלצל לנו אולי משהו שקשור לצביעת בדים, ושלושת היישובים האלה חרבו. חרבו, הברד הגדול, חרבו בכל מיני אירועים אחרים ונוספים. עכשיו אם אני ממשיך לראות את המקורות, את מקורות חז"ל שעוסקים בנושא הזה של האתר הזה, אז תראו את הסיפור של מגדל צבעיה. כן.
באיזה מקור הכי גדול היה מגדל נוניה וצבעיה?
אני פחות יותר אותו דבר, שניהם מוזכרים במקביל.
איפה?
ספרות תנאים. יש לך את הפירוט שאתה רואה פה. ספרות תנאים, דור ראשון של המורים, רבי יוחנן וריש לקיש, הם אלה שמזכירים הכי הרבה את השמות של המקורות האלה.
המגדל לא מופיע בתנ"ך.
מה?
המילה מגדל לא מופיע בתנ"ך?
לא. השם של היישוב הזה כשם של יישוב לא מופיע בתנ"ך. בנחלת שבט נפתלי על שפת הכנרת היו חמש ערים, כך מופיע בספר יהושע, צר וצידים וחמת ורקת כנרת. במהלך ימי הבית השני יש לנו יישובים נוספים, למשל גינוסר, שהופכת להיות היישוב הגדול והחשוב, ולכן הבקעה שנמצאת שם תקרא בשם בקעת גינוסר, ואפילו הכנרת כולה תקרא בשם ים גינוסר בשלב מסוים, בימי הבית השני, בגלל שזה היישוב הכי גדול והכי משמעותי. אז יש לנו יישובים אחרים ונוספים שהם מוקמים על שפת הכנרת. ועכשיו תראו דבר מעניין שיכניס אותנו תכף לאיזושהי נקודה נוספת שתלווה אותנו תכף מכאן והלאה. כשבני ישראל יוצאים ממצרים, הם מצטווים לבנות את המשכן. ואת המשכן הם צריכים לבנות מעצי שיטים. ועכשיו שואלים חכמים את השאלה שכל אחד מאיתנו שואל, מי יפה עליהם עצים? הם יוצאים ממצרים, והם שוכרים איתם את האוהלים שלהם, שוכרים את הנשים, שוכרים את הנדר הזה, מאיפה היו להם עצים כדי לבנות את המשכן? אז המדרש התלמודי, ושהוא צריך להדגיש שזה מדרש, זה לא עובדות היסטוריות. מה? קנו באמזון. קנו באיבה, זמינו חיים כל זה. עכשיו התורה אומרת, מאיפה היו להם עצים? אז כתוב, הפסוק אומר, וכל איש אשר נמצא איתו עצי שיטים, כן, הוא הביא את העצים האלה. במילים אחרות, אנחנו למדים מכאן, אשר נמצא עצי שיטים אין כתיב, אלא אשר נמצא איתו. מה שכתוב בפסוק כתוב, אשר נמצא איתו עצי שיטים. זאת אומרת, שלאנשים היו עצי שיטים. מאיפה היו להם עצי שיטים? זה עוד יותר מטמיע, שהרי לכאורה הייתי אומר, אם אתה רוצה, בסדר, אז אולי יש במקרה חורשה שנמצאת שם בסביבה הקרובה, אתה הולך לכרות את העצים האלה ואתה בונה מהם את המשכן. אבל פה זה אומר מלכתחילה, אנשים היה להם איתם, אשר נמצא איתו עצי שיטים. מאיפה יש להם עצי שיטים? אמר רבי לוי ברכיה, במגדלה דצבעיה קיצצום, והורידום עמם למצרים. מאיפה יש להם עצי שיטים? ממגדל צבעיה. והעצים האלה לא נמצא בהם קשר ופקע, כלומר הם עצים ישרים לחלוטין, אין בהם שום דבר, שום עיניים, שום כלום שיכול להפריע בזה, עצים ישרים לגמרי. ועין דשיטים, כן, העצים האלה ששיטים, עצי השיטים, הוו במגדלה, באיזה מגדלה? במגדלה דצבעיה, והוו נוהגים בהם באיסור מפני קדושת הארון. כלומר, 2,000 שנה יותר מאוחר, או 1,000 שנים יותר מאוחר, תושבי מגדל צבעיה, הייתה להם איזו חורשה של עצי שיטים, ואמרו לו, את החורשה הזאת אנחנו לא נוגעים בה, למה? כי מהחורשה הזאת
בנו את הארון.
מהחורשה הזאת בנו את המשכן, מהחורשה הזאת בנו את הדברים שנמצאים בעבר המשכן, וזה, אתון ושאלון לרב חנניה, חברים דרבנן, הלכו לשאול את הרב, בואי לנו בחייך, יש פה חורשה, אלא בוא נשתמש בעצים האלה, וזה, אנחנו נכון שאבותינו נגרו, זה אמר לו, אל תשנו ממנהג אבותיכם. ככה אתם כבר עשרות או מאות שנים לא מורידים את העצים האלה, כי אתם מייחסים להם אלמנט של קדושה, אל תשנו את המנהג. אבל מה שאנחנו למדים מכאן זה כמה דברים מעניינים. אחד זה שיש יישוב שנקרא מגדל צבעיה. שתיים, ביישוב הזה יש עצי שיטים. יש עצי שיטים. כמובן שהשאלה שתלווה אותנו, איזה מין שיטה? אז אני יכול לתת כבר תשובה, כמובן שמדובר בשיטה המלבינה. שיטה המלבינה שהיא גדלה וכל מיני זרועים כאלה. ומהמקום הזה של מגדל צבעיה אנחנו רואים שיש איזשהו קשר רעיוני שמחבר את היישוב מגדל צבעיה למשכן ולכלי המשכן ולהקמה של הדברים שנמצאים שם. ובתלמוד הירושלמי אמר רב חנינא, כל הדברים מנהג, יש הרבה מנהגים, עין דשיטים, כן, עצי שיטים, הוון במגדל צבעיה, הייתה חורשה של עצי שיטים במגדל צבעיה, אתון ושאלון לרבי חנניה חבריהון דרבנן, באו ושאלו את הרב, מהו מעבד בהון עבדה? האם אפשר לעשות בזה עבודה? האם אפשר לכרות את זה ולהשתמש בזה בכל מיני שימושים אחרים? אמר להם, מכיוון שנהגו אבותיכם בהם באיסור, אל תשנו מנהג אבותיכם נוחי נפש. כן? אבותיכם זכרונם לברכה, כן? נוחי נפש, זה המושג שמופיע בתלמוד הירושלמי. כלומר, זה לא רק במדרש בשיר השירים שהוא מדרש קצת יותר מאוחר, אלא אפילו קצת יותר קדום, כלומר, אנחנו יכולים למשוך את המסורת הזאת על עצי השיטים של מגדל צבעיה אפילו אל המאה השנייה לספירה, ואולי אפילו להקדים את זה עוד קודם. אבל מה שאנחנו רואים כאן זה שבעצם מדובר במשהו שמיד מתאפיין לנו במשהו אחר לגמרי. מגדל נוניה זה בסדר, זה דגים, זה המלאכת דגים, זה שם יש מזח, שם כן, תריכי, זה המקום שבו ממליכים דגים. זה... מגדל צבעיה סיפור אחר לגמרי. במילים אחרות, כנראה שמגדל צבעיה זה יישוב אחר היום. ולכן ההצעות שהיו בהתחלה שאמרו, רגע, אולי זה סתם עניין טכני וזה פשוט שני יישובים, שני שמות של אותו יישוב, אנחנו יכולים לראות שככל שאנחנו מתקדמים, מסתבר שמדובר בשני יישובים נפרדים לחלוטין. ועכשיו כדי להעצים את העניין של הקשר הרעיוני הזה של מגדל צבעיה עם הנושא של קדושה ומקדש וכן הלאה, אומר המדרש באיכה רבה, כשהוא מדבר על חורבנם של כל מיני יישובים, אז הוא מדבר גם על החורבן של מגדל צבעיה. ואז רב הונא אמר, 300, כן, ג' מאות חנויות של מוכרי טהרות היו במגדלה, כן, די צבעיה. כלומר, במגדל צבעיה היו 300 חנויות של אנשים שמכרו דברים בטהרה. במילים אחרות, אנשים שמקפידים על עולמם הדתי יותר מאשר מקומות אחרים. כלומר, זה איזשהו יישוב שאנחנו פתאום שומעים עליו כאיזה משהו שיש לו קשר לטהרה, קשר למשכן, קשר לארון, קשר לכל מיני כאלה ואחרים. ואם תרצו אפילו סיפור עוד יותר מעניין, ואתה לא נכנס כרגע לצד הספרותי, שזה ברור שזה סיפור ספרותי, אבל נקאי, זה היה השם שלו, הווה שמש במגדל צבעיה. הוא היה שמש במגדל צבעיה. בכל ערוב התשובה, בכל ערב שבת, מנדהה ועביד קנדילוי, כשהוא היה מדליק את הקנדלס, את הקנדילוי, את הנרות, הווה סליק שבת בבית מקדשה, הוא היה הולך לבית המקדש להדליק את הנרות, ונחית ומדליק לו. מה היה הולך לבית המקדש? חוזר חזרה הביתה ומדליק נרות שבת. ואית דאמרין, ויש שאומרים, ספר היה או סופר היה, בכל ארובה צ'ופטה כל ערב שבת, הווה סליק, כן, היה עולה לירושלים, פשט סדרוי לבית המקדש, היה קורא את פרשת השבוע בבית המקדש, פרשת את הסדרה בבית המקדש, ונחית שבת בביתי, וחזר חזרה לשבת הביתה. עכשיו, ברור לגמרי שזה סיפור אגדי, והוא לא עובדות טכניות וכן הלאה וכל וזה, כי קצת קשה ללכת מאזור הכנרת לירושלים, יום שישי אחר הצהריים, כשאתה, כן, ולחזור לשבת, עוד במיוחד בעת העתיקה, כשאתה הולך ברגל או רוכב על חמור, שכמובן זה דבר שלוקח הרבה מאוד זמן. אבל מה שאנחנו רואים מפה יותר ויותר, שוב, מכל המדרשים האלה, שיש לנו איזשהו קשר רעיוני שמחבר בין התושבים של מגדל צבעיה לירושלים. מחבר אותם למקדש, מחבר אותם למשכן, מחבר אותם לזה. למה? לא ניכנס לזה כרגע, כי זה לא רלוונטי, זה שיעור תורני בשבת בבית כנסת, אבל זה בהחלט מרתק לראות שיש פה איזשהו יישוב שההתייחסות של התושבים אליו, ההתייחסות של האנשים אליו, היא כאל איזשהו יישוב שהוא לא סתם יישוב שנמצא במרחב מזרח הגליל, כמו שראינו קודם בצד המיקום שלו, אלא הוא באמת יש לו איזה מין חיבור רעיוני, תורני, דווקא לנושא של משכן וארון ומקדש ובית המקדש ושבת, והולך לשבת ומדליק שם את הנרות וחוזר חזרה, וזה משהו מאוד מאוד מיוחד, משהו פלאי, מיסטי כזה של, זה לא של איזה מין חיבור פנימי עמוק כזה בין מגדל צבעיה לבית המקדש, לקודש, לקדושה, לכל הדברים שאנחנו יכולים לראות אותם. וכדי להוסיף לעניין הזה של איפה יכול להיות הסיפור הזה, זאת אומרת, איפה יכולה להיות מגדל צבעיה, אז הבאתי פה עוד מקור אחד שמופיע. רבי שמואל בר נחמני אומר, זקן שנמצא בו דבר דופי, אין מורידים אותו מגדולתו, אלא אומרים לו, שב יכבד בביתך. נבצרות. אם יש מנהיג, אם יש זקן, אם יש לו זה, שנמצא בו דבר דופי, אז לא מורידים אותו, כי זה פגיעה בכבוד, פגיעה במעמד, פגיעה בזה, אומרים לו, שב בבית, אל תעשה דברים האלה. נשיא מאי, ואם יש לי נשיא שמוצאים בו דבר דופי, ראש הסנהדרין, מישהו כזה שעומד באמת בראש העם, לא סתם איזה מנהיג מקומי, איזה ראש כפר, איזה ראש ועד, אני יודע מה זה, רבי יוחנן אמר, מעבירים אותו. במילים אחרות? לפטר אותו. צריך לפטר אותו. אם הוא לא מתנהג כמו שצריך, אם נמצא בדבר דופי, צריך לפטר אותו. רב שמואל והרב יצחק, מה הייתי אליי מהאחה? כן, למד את זה מזה, כי לא טובה השמועה אשר הנפש שומע, מעבירים, אבא שם, מעבירים כתיב, מעבירים אותו ומחזירים לי. כלומר, הוא אומר, מורידים אותו לכמה זמן, אבל בסופו של דבר מחזירים אותו לזה. אמר רבי חגי, אין מחזירים לי. לא מחזירים אותו חזרה לתפקיד שלו, למה? דקטיל להון. כי אם הוא עכשיו יחזירו אותו חזרה לתפקיד שלו, הוא עכשיו יתנקם בכל אלה שהורידו אותו, נכון? אם הורידו אותו מתפקידו, הורידו אותו מנשיאותו, הורידו אותו מהמעמד שלו, אז הוא יתחשמן איתם. ריש לקיש אמר, אף מלכין אותו. לא רק שלא מחזירים אותו לתפקיד, אלא אם הוא לא מתנהג כמו שצריך, אפשר גם להעמיד אותו לדין, לבית משפט, ואם מגיע לו עונש מלכות, אז אפילו מלכים אותו, למרות שבהלכאה זה לא רק העניין הטכני של העונש, אלא זה גם עניין של השפלה, זה גם עניין של ביזוי, כי עונש מלכות נעשה בציבור ונעשה לפני כולם, בכיכר העיר. רק לחשוב על סיטואציה כזאת של נשיא, ראש הסנהדרין, אתה מעמיד אותו בכיכר העיר ואתה מלכה אותו, ויש לך שמר, אפילו מלכים אותו. שמע רבי יהודה נשיאה. עכשיו אומרים לנשיא שנמצא באותו זמן, תדע לך, יש פה איזה אחד, קוראים לו ריש לקיש, והוא אומר שמי שלא מתנהג כמו שצריך, ורבי יהודה נשיאה לא תמיד יתנהג כמו שצריך. במילים אחרות הוא מבין שריש לקיש מדבר עליו. וכמובן הוא כעס. ואז מה ריש לקיש צריך לעשות? ערק ריש לקיש, הוא נאלץ לברוח, כי הנשיא עכשיו יתחשבן איתו תכף ויתנקם בו, ונפק לי למגדל צבעיה. בורח למקום שנקרא בשם מגדל צבעיה. עכשיו, רבי יהודה הנשיא נמצא בטבריה. במילים אחרות, גם ריש לקיש נמצא בטבריה. במילים אחרות, אם הוא בורח למגדל צבעיה, מגדל צבעיה נמצאת באיזשהו מקום קרוב לטבריה. זה באיזשהו מקום שנמצא בסמיכות לטבריה. קם לרבי יוחנן, כן, הבאתי גם את ההמשך כי הוא פשוט נחמד ומעניין כזה, קם לרבי יוחנן ולא נחת לתניי. רבי יוחנן נשאר בבית ולא הלך לבית המדרש, לא ירד כדי לשנות, לא הלך כדי ללמוד בבית המדרש. קם עימי רבי יהודה הנשיאה, בא אליו רבי יהודה הנשיאה, אמר לו, המי לא נחית מר לתניי, אלא למה לא באת לבית המדרש, מה קרה? את החשבונות שלי עם ריש לקיש, הוא נאלץ לברוח, מה איתך? כן? אמר לי, במפתח יהיב במגדל צבעים. כן? אומר, המפתח של הלימוד לא נמצא פה, איפה הוא נמצא? במגדל צבעיה, כי המפתח נמצא אצל ריש לקיש. אמר לו, ואילו לא הבה בבר לקיש, לא? ואם ריש לקיש לא נמצא, אז מה? ביג דין? אז מה? אין אחרים במקומו? בסדר, אז הוא לא נמצא. אז מה קרה? תפח בחד הידה, רבי יוחנן, מנסה למחות כפיים עם יד אחת, ולא עזל קלי ולא יצא שום קול. תפח תניין בתרת תהון, מחה כפיים עם שתי ידיים, עזיל קליהון, ואני מחרות הוא רומז לו ואומר, צריך שניים כדי שאנחנו נוכל להשמיע קול, כדי שאנחנו נוכל ללמד, כדי שאנחנו נוכל לעשות את הדברים האלה. כיוון ששמע ריש לקיש, אתה לקדמותי, ריש לקיש שמע שרבי יוחנן יודע, אז הוא חזר חזרה, כיוון ששמע רבי יוחנן, נפק לאפה, יוצא רבי יוחנן לקראת ריש לקיש, וקרא עליו בפסוק הזה, אשר הלכו אלוהים, זאת לא לאה, ואמר לו דייך, דומה אל בוריך, סיפור מעניין, אבל הסיפור הזה, מעבר לאותם, למדרש הנחמד והיפה שיש לנו כאן, מלמד אותנו על כך שהמרכז נמצא בטבריה, וריש לקיש שנאלץ לברוח מכעסו וחמתו של הנשיא, בורח למקום שנקרא בשם מגדל צבעיה, ומכאן אנחנו יכולים להסיק שמגדל צבעיה נמצאת באיזשהו מקום ליד טבריה, בסביבה, ברדיוס הליכה, ברדיוס כזה, כי הוא גם שומע שרבי יוחנן, זאת אומרת, זה משהו שיש איזשהו קשר, זה משהו שיש איזשהו קשר כזה או אחר בין הדברים האלה. אז הנה לנו, הייתי אומר, הרעיונות או העדויות הראשונות של איפה יכול להיות מגדל צבעיה. אחד, זה לא מגדל נוניה, זה יישוב אחר. זה מתעסק בצביעה, מתעסק בהריגה, מתעסק בדברים אחרים. יש שם עצי שיטים, כן? עצי שיטה מלבינה, שלא נמצאים על שפת הכנרת, שם יש דגים, שם יש דברים וזה. אז יש מגדל נוניה ויש מגדל צבעיה. ועכשיו כמובן תעלה השאלה, אז אחד עם מגדל צבעיה. אם הצלחתי לשכנע אתכם, אני מקווה שהצלחתי לשכנע אתכם שזה יישוב אחר, אז השאלה היא כמובן, אז איפה זה נמצא? האם אני יכול לנסות לאתר איפה היא אותה מגדל צבעיה? אז גם כאן אנחנו, הולכים אל המקורות כדי לראות את זה. יש לנו מדרש מעניין על נערי איוב. איוב, אתם יודעים, זה הסיפור המקראי על איוב, שהוא נענש ומקבל עונש מהקדוש ברוך הוא. והמדרש, כאשר הוא מדבר, אומר כך, כן, בפרשת מצורה, שכן בין שאר הדברים, איוב חטף שכין וכתב צרעת וכל מיני כאלה וזה. רבונה בשם רבי יהושע בר אבין ורבי זכריה, כן, חתני דרבי לוי, בשם רבי לוי, אמרו, אין בעל הרחמים נוגע בנפשות תחילה. כלומר, כאשר הקדוש ברוך הוא מעניש מישהו, אז הוא לא הולך ישר ופוגע בנפש. במילים אחרות, הוא לא ישר הורג. ולכן למשל בנושא של צרעת, אנחנו יודעים שיש קודם כל צרעת הבגן, אחר כך צרעת הבית, אחר כך צרעת הבית, זאת אומרת, במעגלים הולכים וקרבים אל האדם. ממי את למד? מאיפה אתה לומד את הדבר הזה שאין בעל הרחמים נוגע נפשות תחילה? שנאמר, הבקר היו חורשות, מלמד שירה לקדוש ברוך הוא מעין עולם הבא, שנאמר, כן, הטיפול שווה ותיקחם. לומדים את זה מאיוב, אבל לא ניכנס כרגע לכל הלימוד, מה בדיוק קורה שם. אבל אצל איוב אנחנו רואים שקודם כל העונש הוא על הבקר, ואחר כך העונש הוא על הבית, ואחר כך העונש הוא על הגוף שלו, ואחר כך הורגים לו את הילדים, ואחר כך בשלבים הולך ומתקדם. ואחד הדברים שמופיעים שם זה עוד זה מדבר וזה מה, כן? יש כמו אחד הולך, אחד מגיע, אחד פה, אחד שם וכן הלאה. ועכשיו תראו דבר מעניין, בתוך השלבים האלה, כשבאים להודיע לאיוב על מה שקורה בכלל לזה, אמר רבי אבין בר כהנה על נערי איוב שבאים לבשר לו את ההודעה, יצאו מכפר קריינוס והלכו את כל האבילין ובאו למגדל צבעיה ומתו שם. כתב חידה. כתב חידה. מה זה כפר קריינוס או כפר קרניים בעברית? מה זה אובילין? וזה קשור למגדל צבעיה. אז האם אני יכול לנסות מתוך הדבר הזה להבין איפה הם הלכו, איפה הם היו, מה הם עשו? התחנה האחרונה שלהם היא במגדל צבעיה, כי מה קורה שם? שם הם? שם הם מתו. אז זו התחנה האחרונה שלהם. אבל הם יוצאים והולכים מכפר קרניים, מכפר קריינוס, והולכים את כל האבילין, ומגיעים למגדל צבעיה. ועכשיו, ננסה לראות איפה היא קרניים. איפה היא קרניים? אז לא, קרני חיטין זה שם מאוד מאוד מאוחר, לא יהיה, קרניים זה שם של מקום. ואכן, באונומסטיקון, בספר של אב הכנסייה שנקרא אבזביוס, שהוא כתב מדריך ישראל לתייר בארץ ישראל, אז כשהוא מתייחס לערך קרניים, הוא כותב כך, השטרות קרניים, יש היום כפר גדול מאוד בערביה הנקרא קרניה על הירדן, כאן מראים על פי המסורת את בית איוב. אז לא ניכנס כרגע לדיון, כן, היא לא היה ולא נברא, ורק משל היה, שחזל אומרים, כן, לפחות חלק מהחכמים אומרים, יש בתקופה הביזנטית, בתחילת המאה הרביעית לספירה, יש מקום שנקרא בשם קרניים, הוא נמצא ליד הירדן, ויש אפילו מסורת ששם מראים את הבית של איוב. מה יותר מזה? אז איפה זה נמצא? אולי לא יודע. בתרגום של אירונימוס, 100 שנים מאוחר יותר, הספר הזה נכתב בהתחלה, נכתב במקור ביוונית. ומי שכותב אותו זה אב כנסייה שנקרא בשם אבזביוס. 100 שנים בערך מאוחר יותר, הרונימוס מתרגם את הספר הזה ללטינית, כדרכו של תרגום הוא לא בדיוק כותב בדיוק אותו דבר כמו הקודם, הוא מוסיף נתונים ודברים שקשורים לתקופתו שלו ולימיו שלו, ובתרגום של הרונימוס הוא כותב השטרות קרניים, אתה כפר גדול בפינת הבשן מעבר לנהר הירדן, ומסורת מציינת שם את ביתו של איוב. די דומה, אבל מה שאני למד מכאן, שהמקום הזה שנקרא כפר קרניים, שהוזכר בסיפור של נערי איוב במדרש שהזכרנו אותו קודם, שמשם הולכים לאן? הולכים למגדל צבעיה. המקום הזה נמצא איפה? נמצא ליד הירדן. נמצא ליד הירדן. ושם יש מסורת שמציינת את ביתו של איוב, ושוב, לא ניכנס רגע לכל הצעות הזיהוי, כי כדרכם של חוקרים יש כל מיני הצעות שכל מיני דברים מציעים, אנחנו תכף נראה את זה. אבל אפרופו העניין הזה, כל מי שמטייל בחלק הצפוני של הכנרת, ליד טבחה, יש מעיין שנקרא בשם מעיין איוב, עין איוב. בצמוד לטבחה, לגדר של טבחה, מה שהחבר'ה אוהבים לקרוא בשם המפל הנסתר, מי שלא היה שם אף פעם, תלכו לשם. עוצרים את המכונית, יורדים בצמוד לגדר של הכנסייה של טבחה. מה? תלוי באיזה עונה של השנה. תלוי באיזה עונה. יורדים במדרגות לכיוון חוף הכנרת, ואז מגיעים שם אחורה, יש שם את המפל הנפלא הזה, שם, זה מעיין שנובע כאן. יש גם בריכה שנבנית על המעיין. המעיין הזה נקרא בשם המעיין של איוב, ושימו לב, אלה הוא מעיין, חופה הצפונית של הכנרת, שמו של המעיין, מקורו במסורות דרוזים, מוסלמים, חזאים, מספרות שהנביא הקדוש איוב, נרפא במי המעיין מהשכין שבו הוכה על ידי השטן. כלומר, אם אנחנו אומרים שהבית של איוב נמצא במקום שנקרא בשם קרניים, והמקום הזה שנקרא בשם קרניים, זה המקום שבו הוא מקבל את כל ההודעות, ושם הוא חוטף את השכין, ושם הוא נרפא מהשכין שלו. ואני מוצא את המסורת הזאת שאומרת, זאת אומרת שלפחות בתודעת האנשים, המקום שנקרא בשם קרניים צריך להיות באיזשהו מקום ליד. באיזשהו מקום ליד. מה ששוב מביא אותנו לסיפור של קרבה לכינרת. המרחב הזה שקשור לכינרת, ליד הכינרת, והנה אנחנו רואים את המדרש הזה. ושוב, מעניין לראות שיש פה מדרש של חז"ל שמתחבר עם מסורות נוצריות, אבזביוס והרונימוס, מתחבר עם מסורות מאוחרות יותר שקשורים אפילו כן, עד המאה ה-19 של המסורות המאוחרות יותר. אבל עכשיו אנחנו מגיעים לממצא אחר, שממצא ארכיאולוגי, מה שנקרא בשם כתובת רחוב. אותה רצפת בית כנסת שנתגלתה בשדות קיבוץ עין הנציב, רצפת פסיפס שכוללת בתוכה טקסט תלמודי ארוך ושלם שעוסק בגבולות ארץ ישראל ובפירות מותרים ואסורים ומכך ופה וזה. המקור של הכתובת הזו מוצג באגף הארכיאולוגיה במוזיאון ישראל בירושלים. רפליקה של זה מוצגת בקיבוץ עין הנציב בכניסה לבית הכנסת, שכל מי שמגיע שם יכול לראות את זה. עשו פה איזה מין שחזורון קטן של איך נראה בית הכנסת, הם רואים פה את הסורג הזה, העמודונים האלה ורצפת הפסיפס שנמצאת. אז הבאתי את זה פה לכך כדי שנראה. ועכשיו תסתכלו ותראו, בתוך כתובת רחוב הזאת שמדברת, היא מדברת גם על שלב ועל מצב שבו אזור בית שאן נפטר ממצוות התלויות בארץ. אני פותח שנייה סוגריים. בתוך הסיפור של מצוות התלויות בארץ, רבי יהודה הנשיא פטר כמה מקומות ממצוות התלויות בארץ, בגלל כל מיני סוגיות כאלה ואחרות, ובכתובת הזאת כתוב איזה אזור באזור בית שאן, כי בית שאן נפטרה מזה, איזה אזור, איזה מקום נפטר. עכשיו תראו, אלו המקומות המותרים, כלומר מה פטרו אותם, מה התירו אותם ממצוות התלויות בארץ, סביבות בית שאן, מן הצפון שהפיל את הסוכות עד כפר קרנוס, הוא כפר קרנוס כבית שאן. במילים אחרות, יש יישוב שנמצא ליד בית שאן, שנקרא בשם כפר קרנוס, או כפר קריאנוס, או כפר קרניים. הנה אנחנו רואים כאן את המקום הזה, אז זה נמצא ליד בית שאן. ואולי אפילו זה נמצא, עוד פעם, נכנס רגע לכל המחלוקות וכל הדעות השונות, בתל שנמצא צמוד לטירת צבי. החפירות הארכיאולוגיות האחרונות שנעשו שם, נגלה שם בית כנסת, שביום שישי, אחד מימי שישי בחודש מרץ, אנחנו עושים לשם טיול. אז מי שירצה, אני אתן את כל הפרטים עליו בהמשך. במסגרת לטייל עם חופר וכל הדברים שאנחנו מטיילים באתרים ארכיאולוגיים כאלה, אז גם זה אנחנו נעשה אותו. אבל מה שאנחנו רואים מכאן זה שכפר קרניים או כפר קרנוס נמצא באזור בית שאן. ואם מגדל צבעיה נמצאת ליד טבריה, אז הולכים מדרום לצפון, כלומר בשונה ממה שדיברנו עליו קודם, שהולכים מצפון דרום, אולי מדרום לצפון.
סביר.
סביר. אז הנה אנחנו רואים פה את הדברים האלה, שאנחנו יכולים לראות ההצעות השונות. כי עכשיו, לתוך כל ההצעות האלה, שמשייכות ומזהות את האתר של מגדל צבעיה לסביבות הכינרת, זה צריך להיות מקום שהוא רחוק מקו המים, זה צריך להיות מקום שהוא נמצא על מדרונות ההרים, שכן צריכים להיות שם עצי שיטים, והוא נמצא בסביבה של טבריה, במרחק הליכה כזו או אחרת. ועכשיו מגיע הסיפור המרתק של האתר הזה, שנקרא בשם ואדי חמם. ואדי חמם נמצא למרגלות מצוק הארבל, וגם שם אנחנו יודעים על קיומו של בית כנסת כבר משנות ה... 60-70, צבי אילן המנוח בסקר שהוא עשה כבר, זיהה כבר את המקום הזה, הוא קרא לו בשם חורבת ורדים, אתר של ואדי חמם, ובשלב מסוים בשנות ה-2000, עוזי ליבנר החליט לעשות כאן חפירה ארכיאולוגית. להוכיח תיאור של בית הכנסת, לא נכנס רגע לכל התזה שלו וכל הדברים, אבל החליט לחפור את בית הכנסת הזה, והנה אתם רואים, את המקום הזה שבו נחפר בית הכנסת הזה של ואדי חמם. אתם רואים פה את היישוב ואדי חמם, רואים כאן את המוצא שיורד לכיוון הכינרת, זה האתר של ועדי חמה. צומת מינטל, הולכים לכיוון ועדי חמה. עכשיו כאשר התחילו לעשות את החפירה הארכיאולוגית בוועדי חמה, גילו כמה וכמה דברים. אחד, שהיישוב הזה היה קיים בימי בית שני. שתיים, שהיישוב הזה נהרס ונחרב. אני מחזיר אתכם חזרה למקורות התלמודיים, רבי יוחנן וכן הלאה לזה, מדברים על זה שהיו 80 חנויות של אורגי פלגס והיו מוכרי טהרות והיו זה, והמדרש באיכר רבה אומר שזה נחרב, כלומר יישוב שהיה קיים במאה השנייה ונחרב באיזשהו שלב במרד הגדול ונפגע קשה בסביב אירועי מרד בר כוכבא ונבנה מחדש. וכשהוא נבנה מחדש בנו בו בית כנסת, ובבית הכנסת החדש הזה שבנו אחרי השיפוץ, זאת אומרת אחרי החורבן ושיפצו אותו, מצאו רצפת פסיפס מדהימה, מהיפות ביותר בארץ, שפרקו אותה, והיא מוצגת היום בירושלים במוזיאון ישראל באגף הארכיאולוגיה. אבל מה שמעניין עד מאוד ברצפת הפסיפס הזאת, מעבר לזה שזאת רצפת פסיפס מפוארת, מאותרת, יפהפייה, מדהימה וכן הלאה וכל זה, זה מה יש ברצפה. איזה איתורים יש ברצפה. שכן אמרנו כבר, שכשאתה מזמין קישוטים כאלה, כשאתה מזמין רצפת פסיפס, כשאתה מזמין את הקישוט על האבן במגדלה, עכשיו זה, מישהו משלם את זה. ובעל המאה הוא בעל הדעה. האומן לא עושה מה שמתחשק לו, האומן עושה מה שהבעל הבית אומר לו לעשות. הוא משלם לו. ולכן, אם אנחנו מוצאים איזה שהם איתורים במקומות מסוימים, נניח ברצפת פסיפס של בית כנסת של איזה כפר מסוים, של איזה יישוב מסוים, אנחנו מיד צריכים לחשוב מה חשבו בני אותו כפר, תושבי אותו כפר, שהם הזמינו מהאומן דווקא את הדגם הזה ולא דגם אחר. עכשיו צריך לומר ביושר שיכול להיות שהם הזמינו את הדבר הזה כי זה מוצא חן בעיניהם. ראו את זה בקטלוג, ראו את זה באיזשהו מקום, מוצא חן בעיניהם והזמינו. גם זאת יכולה להיות אופציה, אבל בדרך כלל, במיוחד במבנים שקשורים לעולם הדתי, בתי כנסת, נסיעות וכן הלאה, כשאתה מזמין איתור, כשאתה מזמין קישוט כדי לשים אותו ברצפת בית הכנסת, אז זה לא משהו שהוא סתם רק מתחשק לך כי הוא נראה לך יפה, אלא הוא משהו שקשור לתפיסת העולם שלך, משהו שקשור למסר שאתה רוצה להעביר כשאנשים באים וכן הלאה. ולכן מעניין לראות בבית הכנסת הזה שנתגלה, באותו בית הכנסת שהיה קיים, יישוב שהיה קיים בימי הבית השני ונחרב, נבנה מחדש והוקמה בו רצפת הפסיפס המדהימה הזאת, מה שמו שם ברצפת הפסיפס הזו. אז קודם כל הנה החפירה של בית הכנסת, אתם רואים את הריבועים, אתם רואים פה את כל, את כל העמודים, מבנה קלאסי גדול ויפה, אתם רואים פה את הספסלים שנמצאים מסביב, עמודים שנמצאים, והתגלו כאן כמה וכמה שלבים, משום עוזי לימנר שחפר את המקום הזה, הוציא דוח חפירה מאוד מפורט ומאוד מסודר על כל השלבים וכל הדברים, לא כאן המקום כרגע לפרט אותם, אבל בהחלט מקום מאוד מאוד יפה. והנה אתם יכולים לראות התחלה של רצפות הפסיפס שנגלו שם בבית הכנסת, שהם מכסים שם את כל משטח בית הכנסת. אז הנה פה למשל אפשר לראות סוסים וגלגלים של מרכבות וגלים של ים שנמצאים כאן, כי הסצנה הזאת היא סצנה של... סצנה של... סוסים, נופלים, גלגלים, גלים, ים וזה, חציית ים סוף, והמצרים שטובים בים סוף. והמצרים שטובים בים סוף. והנה ליד זה אתם רואים פה את הדג הזה, שפה יש איזה גוף של אדם שנמצא, כן? דג גדול שבולע איזה בן אדם, הסיפור של יונה. כלומר, יש פה סצנות מקראיות שנמצאות, אבל אם אנחנו מסתכלים כאן על הסצנות האלה, זה לא סתם סצנות, אלא אלה הן סצנות שקשורות לגאולה. דברים שקשורים להצלה, דברים שקשורים למשהו שאתה היית באיזושהי מצוקה קשה מאוד, ואתה יוצא מזה לשלב של גאולה. לא ניכנס לזה כרגע בהרחבה, אבל כולנו זוכרים שבקעת ארבל זה המקום שבו על פי המסורת היהודית, התחילה גאולה. כן, הבכי הגדול ורבי שמעון בר חלפתא שהיו מהלכים בבקעת ארבל וראו איילת השחר שבקע אורה ואמרו כך היא גאולתן של ישראל, תחילה כמעה כמעה ואחר כך ממשמשת ובאה. והגאולה הזאת קשורה לשמש. ולכן הסצנה הבאה שאנחנו מוצאים כאן, שגם היא קשורה לסוג של גאולה, אתם רואים שיש פה בן אדם שהוא אדם מאוד מאוד גדול, דמות מאוד מאוד גדולה, מחזיק פה את שלושת החבר'ה האלה, מחזיק אותם ככה בראש ומרים אותם, כן, שלושת החבר'ה האלה, ופה יש איזה רוכב על סוס שבורח מהמקום הזה, ככה הוא מפנה את הגב ובורח מהמקום הזה, וכל הדבר הזה, ופה אתם רואים את החבר'ה האלה ששוכבים פה, כן, אחרי שמישהו חיסל אותם ופגע בהם, אז איזה דמות של מישהו גדול כזה שפוגע בזה, גוליית זאת אפשרות, אבל למה לשים את גוליית הגוי בתוך בית כנסת, מי ישימו? שמשון, השם של הגיבר, השם של הגיבר, אז הגיבור הזה, הוא נמצא בתוך רצפת הפסיפס הזאת. ועכשיו שוב, למה דווקא דמותו של שמשון? אז צריך להביא אותו, אנחנו לא יודעים, אבל ההסבר, אנחנו ממשיכים שוב את אותו רעיון, כן? אם הגאולה קשורה לנושא של שמש, אז הנה דמותו של שמשון שמככבת כאן בתוך האזור הזה, גם השם, גם הדברים. אני מזכיר לכם שהוא פועל על פי הסיפור המקראי במרחב בית שמש, זה המקום, זה המרחב שבו הוא פועל בין צורעה לבין אשתאול. כלומר שוב אנחנו יכולים לראות שכשאנחנו הולכים לבדוק את הסצנות השונות שמופיעות כאן, אז הסצנות הן קשורות לנושא של גאולה, לנושא של הצלה, לנושא של דברים, לא סתם דברים אקראיים, כמו שאנחנו רוצים, לא אקראיים, אבל אני אגיד עקדת יצחק, שאנחנו רוצים בכל מיני מקומות אחרים, או סיפורים שהם ממש בחירה של סצנות כאלה ואחרות שאנחנו יכולים לראות אותם. הנה אתם רואים פה את הדמות הגדולה הזאת שמחזיק ככה את החבר'ה האלה בראש, מרים אותם ומשחק איתם כמו איזה ילדים קטנים שנמצאים כאן במקום הזה. הנה התרשים של בית הכנסת, אתם יכולים לראות כך נראה בית הכנסת מבחינת הממצא שלו, הספסלים שנמצאים, שרידי גלגל מזלות שנתגלו במרכזו, הרצפות הפסיפס השונות שנמצאות בכל פינה ובכל מקום. אבל אולי הדבר הכי מדהים והכי יפה והכי מעניין קשור לסצנה הבאה. יש פה בן אדם שיושב על כיסא ועושה איזושהי עבודה, יש לו פה ביד מפסלת או גרזן או משהו כמו זה, במילים אחרות האיש הזה בונה משהו. האיש הזה בונה משהו. בסדר? הוא מחזיק כלי עבודה ביד, ולא סתם הוא מחזיק כלי עבודה, אלא אתם רואים שהוא מחזיק פה איזשהו מקל, מוט, משהו, לא יודע מה זה. ענף עץ שאותו הוא מעבד, שאותו, כן, הוא עושה איתו משהו, ועם זה הוא בונה. אבל הפרט הזה הוא רק חלק מסצנה יותר גדולה. הנה הסצנה כולה. בנאים, אתם רואים פה החבר'ה האלה סוחבים על הכתפיים שלהם את האבנים האלה. הנה הבנאי הזה שראינו אותו קודם עם הסצנה הזו שנמצאת כאן. והנה האנשים שמחזיקים ביד כלי עבודה ועוסקים בבנייה. ועכשיו תראו מה הם מחזיקים ביד. עץ, גזע של עץ. קורת עץ מאוד גדולה, מאוד ארוכה, מאוד ישרה, שנמצאת כאן, אני לא יודע את זה שיטה, כי אין לי אפשרות להוכיח את זה בוטנית, בסדר? אבל, ולא רק זאת, אלא שאם אני מסתכל היטב בסצנה הזאת, כאן ישנו מבנה שנבנה כאן ליד, והם מרימים את קורת העץ הזאת כדי לבנות את המבנה הזה שנמצא ביד, שנמצא בצד. ועכשיו כמובן השאלה, אז מה זה הדבר הזה? אם אני זוכר שכמו שאמרנו, סצנות כאלה זה הזמנה של האנשים, אז אני אומר, מה חשבו האנשים של המקום הזה כאשר הם שמו דווקא את הדבר הזה? ואכן, כמו שאנחנו יכולים לשער, ושוב, זו השערה, היא לא הוכחה, אי אפשר להוכיח את זה, אבל אם אני מוצא כזה דבר, ואני מוצא כאן את הבנאים האלה שבונים כאן, והם בונים את המבנה הזה שנמצא כאן ליד, אז הם בונים משהו שהוא משהו דתי, משהו שהוא משהו שקשור ל... והם משתמשים בקורת עץ ארוכה וישרה. כדי לשים אותה אולי לגג, אולי לקירות, לא חשוב כרגע למה, אבל משתמשים בדבר הזה. כל הסצנה הזאת היא סצנה שמחברת אותנו תודעתית בדיוק למדרשים שדיברנו עליהם קודם. למשהו שקשור להקמת המקדש, הקמת המשכן על המקדש, קורות עץ גדולות וארוכות שהן ישרות לגמרי, שנמצאות דווקא במקום הזה ולא במקום אחר, ודרך אגב אין לנו סצנה כזאת באף בית כנסת אחר שנתגלה, למרות שיש הרבה מאוד בתי כנסת שנתגלו עם הרבה מאוד סצנות אחרות. זאת אומרת, הדבר הזה זה משהו שהתושבים של המקום המסוים הזה באו ואמרו, זה מספיק חשוב לנו כדי שאנחנו נזמין את האומן, נשלם לו כסף ושישים לנו דווקא את הדבר הזה ברצפה. ולכן אם אני מחבר עכשיו את כל הדברים האלה ביחד, עצי שיטים, קורות ישרות, קשר למשכן, מבנה שנמצא בתוך בית כנסת, מבנה שנמצא בסביבת טבריה, מבנה שנמצא על מדרונות הערים כשמסביב יש לנו עצי שיטה מלבינה, אז אולי, אולי זה המקום שנקרא בשם מגדל צבעיה. ועכשיו כדי להסתכל על הדברים האלה, אז כשאנחנו מסתכלים על המפה של הכנרת, אז הכפר מג'דל ישב כאן במקום הזה, אבל אם אנחנו מסתכלים, זה המקום של מגדל נוניה, וזה המקום של מגדל צבעיה. כלומר, שני יישובים שהם לא כל כך רחוקים אחד מהשני, מה שהביא כנראה גם לחלק מהבלבול לאורך הדורות, שחשבו שאולי זה אותו יישוב, אבל ככל שאנחנו הולכים ומתקדמים בעניין הזה, מסתבר שזה שני יישובים שונים, וזה כנראה הסיפור של מגדל נוניה ומגדל צבעיה. ולשאלה ששאלת, אחלה שאלה, בוא נמשיך לחפור. כי כרגע חפור רק את בית הכנסת. אם אני רוצה למצוא עדויות ושרידים לצביעה וכן וכל וזה, מה שאני צריך לעשות זה להמשיך את החפירה ולחפור את היישוב. והיישוב לא נחפר, היישוב לא נחפר ולכן לא התגלה בינתיים כזה דבר, אבל בהחלט כשאנחנו מסתכלים על הדברים האלה ומחברים אותם, אז הדברים האלה ככה כמו איזה אבני פאזל מסתדרות לנו יפה אחת ליד השנייה. ולכן היום באמת הרבה מבין החוקרים מציעים שמגדל שאנחנו מכירים אותה שנקראת בשם מגדלה היא מגדל נוניה, היא אותו מקום שבו התעשייה הייתה תעשיית דגים והמלאכה ודברים שקשורים לחוף הכנרת, יישוב שנמצא באמת על שפת הכנרת. ואילו היישוב השני, מה שאנחנו היום קוראים בשם ואדי חמם, זהו היישוב שנקרא בעבר בעת העתיקה בשם מגדל צבעיה, ומתקשר לכל הדברים שדיברנו עליהם. תודה רבה.
שאלה.
כן.
מתחת לבית הכנסת של ארבל במדרון, יש שם איזה שהם משטחי אבן, שפעם שמעתי אולי עוד מצבי אילן, שיכול להיות שהייתה שם תעשייה של פשטן. האם יש קשר לצביעה של הריגי פשטן?
יכול להיות.
כי זה היה
יכול להיות.
צמח שהשתמשו בו בתקופה.
שוב, בואי נחלק את זה לשני חלקים. אחד, אנחנו יודעים שבארבל הייתה, אנחנו יודעים שבארבל הייתה תעשייה של פשטן.
של הריגת פשטן?
מה?
הריגה או
תעשיית פשטן. אנחנו לא יודעים מה עוד שוב, תעשיית פשטן. והמקורות התלמודיים משווים את הפשטן של בית שאן לפשטן של ארבל. הפשטן של ארבל, של בית שאן נחשב פשטן סוג א', הפשטן של ארבל נחשב פשטן סוג ב'. בסדר? אנחנו יודעים שהייתה תעשיית פשטן. עכשיו, האם כשמקורות חז"ל אומרים תעשיית פשטן, האם הם מתייחסים לגידול הפשטן ולהכנת האריגים? סליחה, שזו אופציה אחת, או אולי, כמו למשל באומר קנטיר, הם מתעסקים בצביעה, בהלבנה, בהשפרה, במשהו שפעולה נוספת על האריגים, כלומר מי שמכין את האריגים, והם עושים עוד איזה שלב נוסף של איזושהי פעולה על האריגים האלה. אנחנו איננו יודעים לומר. צבי אילן ניסה להציע שמשהו עוזר מתוך השוואה למקומות אחרים, אבל אין לנו מידע מוצק בעניין הזה, ולכן אין הכרעה. אין הכרעה.
יכול להיות שיש להיות קשר.
בהחלט יכול להיות שיש קשר, אבל אותו נכון להיום, אין לנו את המידע הזה. אבל תודה רבה, ערב טוב.
תודה רבה.
מה?
גם על המפה.
גם על המפה, היא נמצאת כאן, כאן למעלה מחוץ למפה, כאן. נראה? אוקיי. אז אנחנו נפגשים בעוד שבועיים, כל טוב, להתראות.
Oh, so many of them.
Hiya.